ושוב בוקר טוב ושלום רב, מאזינות ומאזינים יקרים, רדיו קול חי 93 FM ו-92.8 FM. היום יום שלישי שהוכפל בו כי טוב, קד בניסן, כ"ד בניסן, אלפים תשפ"א. אנחנו כאן, אני מירי שניאורסון, העורכת יעלי צייטלין, המפיק אבי גדלוביץ' והטכנאי מוטי קופפר, לעוד שעה של גבורה, גבורה נשית, גיבורות נשיות שאנחנו נפגוש אותם כאן, שבפתיח שלנו אנחנו נפגוש את תמר אשל, מרפאה טבעית, בעלת תשובה, כותבת בענייני חסידות, תורה ועבודה פנימית, מחברת הספר מסע נשי לספירת העומר. היום זה גבורה שבגבורה, וכמו שאמרנו, אל תקרי גבורה שבגבורה, אלא גיבורה שבגיבורה. 9 ימים לעומר, שבוע ויומיים, שבוע הגבורה ממש בתחילתו, ואנחנו ננסה לראות איך אפשר לעבוד את עבודת העמידות וספירת העומר בזווית נשית. שלום ובוקר טוב לך, תמר יקרה.
בוקר אור.
מה שלומך?
ברוך השם.
ימי הספירה מבקשים מאיתנו, במיוחד השבוע הזה של הצניחה לקרקע, קרקע המציאות של הגבורה, של הדינים, של הגבולות, צריכים לנשום עמוק, אה? צריכים את הנשימה.
נכון, אז היום זה באמת ככה המקום כביכול הכי חשוך בכל התקופה הזאת, כי זה גבורה שבגבורה, הדין שבדין, חושך כפול ומכופל. אבל בעצם, אם אנחנו עושות עבודה פנימית, עבודה של גבורה שבגבורה, אנחנו יכולות לגלות שהאור הכי גדול בוקע דווקא משם, דווקא המקום הכי הכי חשוך. ויש לנו בעצם דוגמה מאוד מאוד חיה וטובה מדווקא מהפרשת השבוע שלנו, פרשת שמיני.
נכון, כן.
שבה אנחנו לומדות על, אנחנו רואות בעצם את ההתנהגות ואת התגובה של אהרון הכהן, אחר שהוא מקבל את הבשורה על מותם של שני בניו האהובים, נדב ואביהו.
וידום אהרון, אולי אנחנו צריכים לשתוק קצת, מה את אומרת? לא, סתם.
לא, אני אומרת שהגבורה, הרבה פעמים אנחנו חושבות שהגבורה היא בעצם חייבת, אנחנו מכירים את כל הסיפורי הגבורה, שהם בעצם קשורים עם העשייה מעשית, עם בעצם גבורה בפועל, עם פעולה בעולם, עם מעשי גבורה, במלחמה, ובשעות משבר קשים וזה, אבל לפעמים הגבורה שבגבורה היא דווקא עבודה פנימית. שלא רואים אותה אפילו מבחוץ, זה באמת עבודת עמידות שהיא נעשית בתוך תוכנו ככה, במעמקים, במחשכים, וזאת עבודה שהיא רואים עבודה באמת, כמו של אהרון הכהן, עבודה שהיא
מורכבת יותר, כן.
היא מורכבת
עמוקה,
יותר.
עמוקה, עמוקה, כמו אהרון. אבל בסופו של דבר זה מביא, מביא שלום בעולם. אוהב שלום ורודף שלום. הוא לא סתם זכה שגם כוח הדיבור נמצא בידו, הרי הוא היה הדובר של משה, אחיו, וגם דווקא, הוא תיקן את זה בשתיקה הזאת, בוידום אהרון.
נכון, וזה בדיוק הנושא של השלום, בעצם אנחנו צריכות קודם כל שלום בתוכנו. ברגע שאנחנו עושות שלום בתוכנו עם עצמנו ועם כל אדם ואדם בעולם, אז ככה אנחנו יכולות גם לפעול שהשלום יהיה גם מחוץ עלינו.
כן. ואת יודעת, אני רואה עוד משהו, בדיוק זה היום בחלק היומי בפרשה, וידבר השם אל אהרון לאמור, וואו, אהרון זכה שהשם מדבר אליו דווקא מהמקום הזה שהוא היה בשתיקה, דווקא שאנחנו בשקט נכון. שלנו ומנסים לראות מה קורה עם הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו זוכים שהקדוש ברוך הוא מראה פנים ומדבר ממש פנים אל פנים. זה זכות מאוד גדולה של אהרון, זה לא היה צפוי.
נכון, וגם בעצם זה שהוא, שאנחנו פועלים ככה, שאנחנו פועלים בדרך של שתיקה ושל קבלת הדינים באהבה, או הסורים באהבה, כמו שאמרו חז"ל, נעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים אהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, ואהבה כצאת השמש בגבורתו. אז זה באמת...
תמר, אני סקרנית בקשר אלייך. את יודעת, את מדברת כמו רבנית גדולה, כמרצה לחסידות וליהדות, ועבודת עמידות וספירת העומר, ושולטת בכל פרט ופרט מנבחי הפרשה. מאיפה הגעת? גדלת למקומות האלה? ספרי לנו קצת. אז ספרי. איפה בארץ גדלת?
נולדתי בעצם בקריות, בקריית מוצקין. להורים של שהם לא שומרים תורה ומצוות, אבל תמיד תמיד ככה הייתה לי הנשמה שלי התגעגעה, והייתה לי זיקה שככה מדי פעם במהלך החיים הפיצה ונתנה אותותיה, כמו בגיל 12, לא משנה, זה כל מיני סיפורים ככה של איך התקרבתי בתמונה הזאת. הניסוף הראשון היה שבגיל 12 אח שלי הלך לנו לאיבוד בחוץ לארץ, וזה היה נורא נורא מפחיד, ובאותו רגע נדרתי נדר שאם נמצא אותו אני אקרא כל יום בתורה, בתנך. עד לא יודעת בכלל איך ידעתי מה זה נדר, מה זה בכלל, מה הקשר לזה חידונית שלו, לא יודעת כמעט מה זה תורה מצוות, מה זה תורה אולי רק בבית ספר. אז ובאמת עמדתי בזה, ואחר כך בדיעבד אני יודעת שזה באמת היה גם בגיל קבלת עול מצוות, בגיל 12.
כן.
ופשוט קראתי כל יום בתנך עד שסיימתי אותו, בלי להבין, אז שם היה ניסוץ הראשון.
וואו, איזה מהלך לילדה כל כך צעירה. ובהמשך, איך הצלחת להתקרב ולהקים משפחה שהיא גם ככה באור החיים?
זה ממש ככה לאט לאט. בהתחלה, למעשה, תמיד הרבה פעמים מתוך הקושי, כמו שאמרתי קודם, שדווקא מתוך הקושי מגלים את האור, אז באמת מתוך קושי, למשל, בנושא של כניסה להיריון, היה לי ככה קשה, שנתיים, עד שהצלחתי, ומתוך זה בעצם הגעתי לנושא של תפילה, מקריאת תהילים יומית, זה היה גם כן ההתחלה. קודם התחלתי לקרוא תהילים, אחר כך לאט לאט התחלתי לשמור כשרות, להפריד את להכשיר את המטבח, את הכלים, לשמור את טהרת המשפחה.
וואו, חתיכת דרך.
שבת, כיסוי ראש, לאט לאט לאט.
כן. המסע הזה, המסע הנשי שאנחנו עוברות בימי הספירה, וגם כתבת ספר, ספר שמדבר על מסע נשי בימי הספירה, איך הוא נולד?
באמת אני יודעת, זה נשגב מילתי הנושא הזה, איך זה הגיע לה, אני פשוט תמיד התעניינתי, ידעתי שיש עניין ספירת העומר, לעשות איזושהי עבודה פנימית, ועל הנושא של המידות, וספירה בתוך ספירה, והיה לי איזשהו ספר ככה, ספר של הרב יצחק גינסבורג בנושא הזה, שליווה אותי, אבל הרגשתי צורך להביא את העבודה הזאת למקום יותר נשי. ולכן התחלתי לכתוב, לעשות כמו מראטון כזה של כתיבה, והתקופה הזאת לפני 3 שנים, וכתבתי במשך 49 יום, כל הספירה, את הנושא בעצם מתוך ההתבוננות הפנימית שלי, מה העבודה של אותו היום, וככה זה היה כמו מרתון יום אחרי יום כתיבה, ובמשך 3 שנים עשיתי את זה, ועד שהגיע הרעיון דווקא של אמא שלי ולא שלי, להגיד את הכל לתוך ספר, ובאמת הספר נותן כבר חוויה הרבה יותר רחבה, שיכולה, בעצם נותנת ככה, מערבת את כל החושים שלו, גם את כמובן את הלימוד העיוני, אבל גם צילומים וניגונים בימים שמתאימים, וככה זה נותן אפשרות באמת לחוות את התקופה הזאת בצורה פנימית ועמוקה.
איזה תגובות את מקבלת על הספר?
האמת שברוך השם, ממש תגובות מדהימות, ממש ממש, שאני כל יום מקבלת כמעט ברוך השם, שנשים ממש אוהבות את הספר והן ומחכות לקרוא בו, והוא גם כתוב בצורה, אתה יודע, לא מאוד מאוד, קודם כל, בשפה פשוטה, שמתאימה לכל אישה, לא, אתה יודע, בשפה מאוד מאוד גבוהה, או שרק לנשים ששומרות תורה מצוות, אלא ממש כל אחת ואחת מישראל יכולה למצוא בו את עצמה.
מה אפשר למצוא היום? איזה תמונה?
אז היום באמת התחלתי לדבר על זה קודם, על הנושא של הגבורה שבגבורה, עדים שבדים, שמתוך החושך הכי גדול, עכשיו יכול לבקע האור, והאמת שחשבתי על איזשהו רעיון, שאם את רוצה אז אני אשתף אותך ברעיון הזה.
בשמחה.
על הנושא של העבודה שלנו, אני חושבת שכל אחת יכולה למצוא את עצמה במקום הזה, של מה קורה לנו כשאנחנו נפגעות, כשמישהו פוגע בנו. איך אנחנו בעצם מתמודדות עם זה, איך אנחנו יכולות להוציא מתוך החושך הזה, מתוך הפגיעות והכאב, דווקא אור. אז... אז באמת, תגובה ראשונית, כשאדם קרוב ואהוב פוגע בנו, זה קודם כל להתכנס, להתכווץ, אנחנו, עמומות, לא מבינות, כאילו, איך זה יכול להיות עם מישהו שעד במזמן היה כל כך קרוב, ופתאום התנהג לנו בצורה שפוגעת בנו. ואז, ואז יכולה בעצם לנהוג, אני יכולה לנהוג בדרך טבעית, בתקפי הנפש הבהמית, כלומר, לפגוע בחזרה, או להחרים אותו, או אותה, אם זה אישה, ולנתק כל מגע וכל רגע של אהבה שהיה. אבל אז אם אנחנו קצת מתבוננות, אז אפשר להגיע לפנימיות העניינים ולתת בעצם משמעות אלוקית לדברים. ומה זה אומר? זה אומר שקודם כל אנחנו צריכות לצאת מתוך נקודת הנחה אמיתית, שכל פוגע הוא למעשה פגוע. זאת אומרת, לא יכול להיות, ייתכן, לא ייתכן מצב שבו אדם יפגע בזולתו אם הוא לא נפגע קודם לכן בעצמו. בעצם התובנה הזאת היא שהאדם שפוגע בנו למעשה הוא פגוע, כבר מעוררת בנו רגש של רחמים.
חמלה.
וחמלה על אף הפגיעה, זאת אומרת, ואז אנחנו במחשבה הזאת, אנחנו בעצם יפעות קצת מעצמנו בפגיעות שלנו, ואנחנו מסוגלות לראות את הפגיעות של הצד השני. ואז אני יוצאת בעצם מעצמי, ומהאגו ומהריכוזיות העצמית שלי.
את מובילה בעצם אותנו כבר לתפארת שבגבורה, למה שאנחנו נספור היום בערב או מחר, לעבור לרגש הרחמים וללב הגדול, ולפתוח את הלב למישהו השני, ולחשוב מה אני הייתי מרגישה במקום אותו אותה פוגעת.
נכון, אבל זה עדיין לא סוף, זה עדיין לא סוף העבודה, כי עדיין בשלב הזה, אני עדיין מקובטת וגרועה. זאת אומרת, אני מבינה שזה בא ממקום פגוע, של הבן אדם השני, אבל עדיין אני מקובטת וגרועה, אפילו שאני מבינה ומרחמת, ואז כאילו תחושת המועקה עדיין קיימת, ואז צריך לעשות עוד עבודה, אז כאילו כדי להגיע לאור בתוך החושך, צריך לעשות עבודה מאוד מאוד ככה, עמוקה, לקלף שכבות, ואז עוד התבוננות יותר עמוקה, מביאה אותנו להבנה שבעצם לב שהוא עטוף לכאב, הוא לא יכול לחוש אהבה. ואז מבינה, זה גם כלפי הצד שפגע בך, זה כאילו שבנם השני לא עשה את זה מתוך מקום רע, אלא פשוט הכאב אצלו, כיסה את האהבה, ואז ולידי נמצאת שם, כאילו נמצאת בהסתרה. ואותו דבר אצלי. זאת אומרת, את מבינה שהפגיעות אצלך, או אצלי, הקיבוץ הם רק השכבה החיצונית שמכסה את האהבה, ולכן כאילו אנחנו אולי לא יכולות להרגיש אותה, אבל בעצם יש שם אהבה, היא תמיד קיימת ו קוראים לזה מה שנקרא אהבה מסותרת. ואז בעצם מה אנחנו עושות כדי להסיר את אותה שכבה? איך אנחנו מסירות את הכאב הזה, את ההסתרה הזאת, שמסירה את האהבה, את הכאב שלנו? ואז בדרך הטבע, מה אנחנו נעשה? אנחנו רוצה להיפטר ממנו, אנחנו רוצה, בדרך כלל הם עושים את זה, משליחים את הכאב הזה על מישהו אחר, אפילו בלי כוונה. כי איך אמרנו קודם, הפגוע, הפוגע הוא בעצם, הפוגע הוא בעצם, הוא פגוע. הפגוע הוא מי שפוגע. כלומר, אז אנחנו יכולות להמשיך את השרשרת הזאת של הפגיעות, בניתוקים, בפילוגים, וככה זה ימשיך וילך הלאה והלאה. אבל, וזה יכול להיות גם למשל בצורה של נקמה כלפי מי שפגענו בו, או שנפגענו כבכל ממנו, או כלפי מישהו אחר שבכלל לא היה בתמונה. ואז, אולי תהיה לנו כאילו הקלה זמנית, אבל אנחנו עדיין, מה שנקרא, נהיה פצועות. ואז אנחנו יכולים להחליט, בעצם, או שאנחנו עושות לזה, להחליט שאנחנו שוברות בעצם את השרשרת, שאנחנו מתוך כוח של גבורה שבגבורה, אנחנו עוצרות את השרשרת הזאת, ועושות עבודה עוד יותר פנימית, ומוצאות את האור שבתוך הכאב הגדול. בעצם אנחנו מחליטות שאנחנו מתוך אהבה, דווקא לאותו בן אדם שפגע בנו, אנחנו מחליטות לקחת את הכאב הזה, וללכת, זאת אומרת, להיות שותפות לכאב הזה של הבן אדם השני, ואז בעצם במקום שאנחנו נרגיש בעצם את הפך האהבה כלפי האדם השני, להפך, אנחנו עוד יותר מתקרבות אליו, כי אנחנו בעצם הופכות להיות שותפות לכאב שלו.
וואו, מזל שיש לנו 49 יום, כי בכמה דקות שהיו לנו פה עכשיו, לא היינו יכולים לעשות את כל העבודה. עוד יום ועוד יום ועוד יום. תודה רבה לך, תמר אשל, מרפא טבעית, בעלת תשובה, כותבת בענייני חסידות, תורה ועבודה פנימית, מחברת הספר מסע נשי לספירת העומר. תבורכי על העמקה והתובנות שככה סחפת אותנו אליהם ביום, כמו שאמרת, הכי לא פשוט של ספירת העומר. אנחנו ממשיכים מפה הלאה. תודה. בהצלחה.
תודה. ביי ביי.